לפני שאני אגזור על המפגשים הקודמים, אני רוצה להסביר על המבנה הלוגי של הקורס. יכול להיות שיש צופים שמצטרפים, גולשי אינטרנט. אז המבנה הלוגי הוא כזה, אנחנו דיברנו על השטבע המחובר, נתנו כל מיני דוגמאות, אני לא חושב שזה היום בזמננו כל כך קשה להוכיח, שטבע מחובר, טבע כמובן, דומם, צומח, חי, יש הרבה מחקרים, אומרים כך וכך, שהכל קשור, תלוי, אחד בשני, כמובן שגם אדם כחלק מהטבע. אחר כך במפגש השני דיברנו על התלות, ממש התרכזנו על התלות, עד כמה שכל התופעות האלה של אפקט הפרפר, אפקט דומינו, התלות במדינות, שהכל, כל האנשים הם תלויים אחד בשני, בצורה חיצונית כביכול, על ידי מסחר, נגיד, ועל ידי האינטרנט ורשתות חברתיות, וגם דיברנו על זה שיש הרבה מחקרים שגם בפנימיות אנחנו גם קשורים אחד לשני, שכרגע אנחנו לא מרגישים את המערכת הזאת, אבל יש איזו מערכת, קשר בינינו, פנימית רגשית, ששם כנראה שאנחנו קשורים, אמנם שלא כל כך מרגישים, יש אנשים שכן מרגישים. אז כדאי שאם הייתי יודע שאני קשור, עד כדי כך קשור לאיזה מישהו שנמצא כמה אלפי קילומטרים ממני, אז הייתי כמובן מתנהג ומתייחס אליו אחרת. אחר כך דיברנו מה מפריע לי בכל הסיפור הזה להתחבר. אנחנו כל הזמן מדברים שצריכים להתחבר, זה הפתרון לכל הבעיות שלנו. זה עוד צריך להוכיח, ודיברנו קודם כל לפני ההוכחות שמה מפריע לנו להתחבר, שזה הטבע שלנו. ואז עשינו כמה מאפיינים של הטבע שלנו, שהדאגה העצמית, שהמילוי שנכנס ומנטרל את החיסרון. דיברנו על כל מיני כאלה מאפיינים, וראינו שבסופו של דבר יש 7 מיליארד אנשים, וכל אחד מהם דואג לעצמו. ואז מזה יש לנו כל מיני בעיות, כי ברור פעם אולי לא היו בעיות, כי גם היו פחות אנשים, וגם כל אחד לא הרגיש כל כך קשר אחד לשני. אז היום אנחנו מרגישים. היום במפגש אנחנו קצת נדבר, אחרי שדיברנו על הטבע של האדם, מה מניע אותנו, האם יש לנו חופש בחירה גם במעשים שלנו, מה גורמי ההתפתחות של אותו הטבע שלנו. נדבר על גם חופש בחירה וגם על הסביבה, שבסופו של דבר זה הגורם העיקרי החופשי שאני יכול להשתמש בו. זאת אומרת, אני, אם אני עכשיו אומר, אני רוצה להתחבר לאורן, זה לא אומר שאני יכול לעשות את זה. אני חייב לבנות סביבה שתשפיע עליי. דיברנו על זה. במפגשים הבאים אנחנו גם נדבר גם על ישראל ואומות העולם, כי היא חלק מאותה סביבה. הרי יש סביבה כמו במדינה שחיים פה ישראלים ויש אומות העולם. זה גם כן קשור לסביבה ומה הקשר ביניהם, כי הרבה פעמים דיברת בשיחות הקודמות, במפגשים הקודמים שיש משהו חלק שנקרא ישראל, שזה אנחנו, ובקשר נכון בינינו, במודעות בקשר, אז אנחנו יכולים להשפיע גם כן על אומות העולם. איך? לא ברור, אנחנו צריכים כנראה ללמוד את המערכת. ועוד איזה 5-6 מפגשים שמצפים לנו, אנחנו נדבר איך אותו משבר שקיים היום בכל השטחים, נגיד, גם במשבר בבריאות אישית שלי וגם במערכת בריאות, גם בכלכלה, גם בזוגיות, גם במשפחה, איך הכל זה קשור בסופו של דבר ליחסים בינינו. כי מי עומד שם בכלכלה? מי עומד מאחורי כל המערכת בריאות? בני אדם. ואם לא נשנה אותם, אם הם לא ישנו את היחס כלפיי, אני תמיד ידפוק, הם תמיד ידפקו אותי. תמיד יש חזקים, תמיד יש חלשים. אז אנחנו רוצים להראות במפגשים הבאים גם את כל היחסים האלו, שסך הכל אם לא נשנה את זה, שום דבר לא יעזור. אם לא נשנה את הבני אדם. ואיך עושים את זה? אז אנחנו היום במפגש מספר 4, שאנחנו נדבר על החופש בחירה, ובעצם נתחיל מזה שמ4 גורמים. יש איזה גנים. מצא, כן, איזושהי תורשה שעוברים בתורשה. דווקא מאוד מעניין שבתא אחד יש כמות כל כך גדולה של המידע, שאם היה אפשר ככה לפרוס את זה, אז היה אפשר 60 פעם להגיע מכדור הארץ עד הירח. זאת אומרת, זה בתא אחד, ויש לנו מיליארדי תאים. זה רק אפשר להבין מה זה אדם, כמו שאז הגדרת, שזה מערכת מתוכנתת לגמרי, כל דבר. זאת אומרת, מצבע העיניים ועד התפיסת המציאות שלי, התפיסה, הרעיונות שלי, זה הכל מושרש, ואני קיבלתי את זה בתורשה. אז זה דבר שאי אפשר לשנות. כן. כנראה להרחיב את זה.
תפיסה רעיונית.
כן. איך?
תפיסה רעיונית.
גם תפיסה רעיונית, זה מה שמעניין. זאת אומרת, גם איך את תתפיסי את העולם, זה גם כן כבר מושרש, לפחות בפוטנציאל. כמובן שיש גורמים שיכולים לשנות ולהשפיע על זה. וזה ברור לנו שזה סביבה, אבל לפחות את זה
נטיות. בוא נגיד כך, אבל הצורה הבסיסית היא כבר נמצאת.
יש תכונות שמשתנות ויש תכונות שלא משתנות.
רק רגע, היא לא משתנת, מה, אני קיבלתי אותה מההורים שלי?
כן.
תפיסה איך אני אתפוס את העולם?
כן. את תוכלי להוסיף ולהרחיב אותה, אבל בעצם מה שאת כבר נמצא בך. כי אנחנו מדברים בעצם על הרצון החופשי, איפה יש לנו. בחירה חופשית. איפה האדם יכול להוסיף לעצמו לפי הבחירתו משהו, לפחות. האם יש את זה או אנחנו לגמרי, כולם מנוהלים לגמרי. זאת השאלה.
אז יש תפיסות בראש שלי שאני קיבלתי מההורים שלי כמו DNA.
לא יש תפיסות, אלה 100% מה שיש בך להיום, עכשיו, זה הכל קיבלת ואת נפעלת לפי זה.
לא סביבה, אלא גנים.
בינתיים אין סביבה, איזה סביבה? גם סביבה היא נמצאת באותם הגנים, וגם כן ככה זה קורה בעולם על כל אחד ואחד, וכך כולן מתנהגים.
זה שנולדתי ממישהו, זה אומר שכל מה שאני אעשה...
מאיפה יש לך הכל מה שיש לך, אני שואל. מאיפה יש לך מה שיש לך?
כמו שאמרתם עד כה, יש תכונות שאיתן נולדתי, מטען מולד, שקיבלתי מההוריי.
כן.
ויש דברים ש...
קיבלת.
שקיבלתי, שספגתי מהחינוך שהם נתנו לי אחר כך, ממערכות החינוך, חברים, מכרים, משפחה. אוניברסיטה,
כן,
עבודה.
כן, הכל אנשים. מה שעברת.
כן.
עכשיו, כל מה שיש לך.
זאת אומרת, אחד זה מה שנולדתי איתו, ושתיים זה כל מה שיצטרף אליי במהלך חיי.
כן.
כאילו מחוץ לי.
נו.
מהסובבים אותי.
נכון.
אוקיי.
עכשיו, איפה אתה?
זה שנושא זה בתוכו אתה. את הכל, מה שהיה מלדתילה, וזה שספק.
בשר, קופסה שבה נמצא את הכל. זה אתה.
זה,
אתה
זה, הקופסה. זה מחשב כזה, אוקיי.
לא, חומרה, כאילו, כן?
אוקיי.
אז מה זה? חתיכת בשר?
מה זה?
נו, מה יש לך משלך אישית? מה שלא קיבלת מהמולידים, ומה שלא קיבלת מהסביבה. אתה אישית, איפה אתה? שאני פונה אליך, ואני רוצה לברר בך את אותך. לא מה שקיבלת מכל מיני גורמים. לא ממה שנכנס בך, מכל מיני דברים. ואתה מתוך סך הכל סלט הזה, עכשיו מציג את עצמך. זה לא אתה. זה תוצאה מההשפעות השונות.
יש פה גם איזושהי שאלה, למשל, אנחנו יודעים שאם לאדם יש איזשהו חוסר איזון כימיקלי במוח, אז הוא בדיכאון, ואם מוסיפים לו אוקסיטוצין, אז הוא מאושר.
כן.
זו בכלל שאלה של האם אני נכון. זה אני, או זה איזשהם כוחות...
לא, ודאי שזה הכל איזון החומצות. חומצות וחשמלים, מה אנחנו, סך הכל. סק, שיש בו חומצות, וקצת חשמל.
איזה חומצות?
נו, אמינו שם למיניהם, כל מיני...
חנוך שואל שאלה, האם אנחנו היום תוצר של בחירות שעשו האבות שהולידו אותנו, או האם אנחנו תוצר של בחירות מתמשכות לאורך כל ההיסטוריה?
גם כן לא, מאיפה יש שם בחירות? מאיפה יש בחירה שאני, לפי האופי שלי ולפי המקרים, מה שהזדמנו לי, מצאתי את אשתי, ובזיווג איתה יצאו הילדים שלי. איפה כאן הייתה הבחירה שלי? במה? שאם פעלתי בכל מיני זמנים האלו לפי המקרים המזדמנים, ולפי התכונות הפנימיות שכך הסתכלתי עליה ולא על מישהו אחר, וכך יצאו הילדים, וכך זה, ואצלם זה אותו דבר. השאלה היא כך, מה זה נקרא האדם? שזה הוא, ולא הגורמים שלו. נכון? ככה זה מדלת גורמים יוצא?
כן.
איך?
זה קודם כל המצא מה שאנחנו דיברנו, זה אותו מידע שבפוטנציאל הוא אמור להתגלות, זה נגיד, ויש צורות, תכונות שמשתנות ולא משתנות, נגיד מה זה תכונות שלא משתנות, זה כמו זרע לא יכול להפוך לנגיד זרע של חיטה, כן? לא יכול להפוך נגיד
לשיבולת
שועל או כל דבר אחר, כן? אלא אם תמיד מחיטה יש חיטה. אז ככה נדברנו, תמיד מאדם יהיה אדם, אלא לא יהיה איזה אריה או משהו אחר, זה בטוח, אנחנו יודעים ממדע.
זה המצא עצמו.
כן, זה המצא, זה יסוד. ועוד דבר מעניין, שזה תכונות שהן לא, תכונות הלא משתנות, שזה נגיד מאותו נטייה, כמו נגיד, אם יש לי נטייה להיות מוזיקאי, אף פעם אני לא אהיה פוליטיקאי. אלא אם הוא מוזיקאי, אני יכול להיות מוזיקאי גדול או פחות גדול. בהתאם לסביבה, בהתאם לכישורים וכל אחד, אני מפתח אותם.
מאיפה הנטיות האלו?
זהו. עכשיו, מאיפה הנטיות האלו? זה מה שאמרנו, זה המצא. הנטיות האלו זה באמת משהו מושרש מהאבות אבותינו, וככה אני לא יודע לאן זה הולך, מאיפה זה התחיל בעצם. מהטבע, בוא נגיד, כמו שכל אחד מאיתנו.
אני לא חושבת שאבות אבותינו היו מוזיקאים, אולי לא היה אז מוזיקה בכלל.
עזבו אבות אבותינו, הבנתי שזה מההורים שלי.
מההורים, כן.
מה אכפת לי אבות אבותינו? מההורים שלי, אני נהייתי מוזיקאי ואת ציירת. נטייה לציור, ואני נטייה למוזיקה. אז נגיד...
אבל אנחנו רואים 20,000 דוגמאות שזה לא נכון. מה, אתה...
יענה לך, מיכאל.
מה לא נכון?
תסבירי לו מה לא נכון.
הרבה אנשים הם אנשי עסקים מאוד גדולים, והם רוצים שהילדים שלהם ילכו אחריהם, ואז אתה רואה שהילד הוא בכלל אומן, והוא הולך אחרת מאבא שלו, ואתה רואה נטייה דווקא למקומות אחרים, כאילו, אנחנו רואים את זה הרבה.
כן, אבל זה מתהפך. הם אומרים, גם זה מסבירים. שבילדים בדרך כלל יכול להיות גם כן ההתפחות, ההפחיות ממה שיש בהורים. זה גם כן קורה. אבל זה אותה נטייה בצורה הפוכה. האבא רצה להיות אומן בקצף, והילד אומן בציור.
אני לא מבין מה הסיבוך. לי יש 4 ילדים, תבואו אליי הביתה, נעשה לכם מפגש חווייתי. כל אחד הוא שונה, כל אחד הוא מיוחד. הוא אוהב ככה, והוא אוהב ככה, והיא אוהבת ככה, וזה אוהב ככה. כל אחד שונה לגמרי. אז ברור שהם קיבלו את הכל בגנים ממני ומאשתי, אבל אצל כל אחד זה משהו מיוחד. אני מבין שעל זה אתה מדבר, שלכל אחד יש איזשהו סטאר בסיסי, שהוא מיוחד לא. אצלי אחד, אשתי עושה, יש לי תאומים, אשתי עושה עוגה, אחד אוכל רק את הלבן, אחד אוכל רק את השחור. למשל, סתם, בכל דבר
מדבר. לא דיברנו על עוד גורמים, יש עוד גורמים כמו סביבה שמשפיע על האדם, זאת אומרת, יש לך או מעצמך או מהסביבה. בוא נגיד ככה, אני חלק את
זה. כן, לא יכול להיות, אם יש שום דבר אחר. מה שקיבלת מההורים ומה שמוסיפים לך מהחיים.
יש איזשהו סדר לדבר הזה? יש משהו שמנחה את זה? או שזה... כי אפילו יש תיאוריות של כאוס היום, שאומרות שאפילו מה שנראה לנו כמו כאוס, זה מאורגן.
לא, זה אין כאוס בכלל בטבע. בטבע הכל זה מאזן הכוחות.
אבל מי מנחה את המאזן הכוחות?
בסביבה נגיד, נותנים דוגמה.
חוק האיזון.
נותנים נגיד דוגמה, אדם קמצן. כן, יש נטייה לקמצנות. במידות שונות והכל. תבדוק את הילדים, אם אתה קמצן, אתה תראה שכל אחד במידה כזו או אחרת יש לו את זה. עכשיו, מה יכול להיות? אם אדם נמצא בסביבה, שהסביבה נותנת לו ביטחון, ממש מקרינה ביטחון, הנטייה הזאת יכולה לא להתפתח. לא שהיא לא קיימת. ודווקא שבא גורם, עוד גורם אחד, זה נקרא גורם זר כביכול, במצבים אקסטרימליים, כמו נגיד משבר, התכונה הזאת יכולה לצוץ. פתאום במשבר אתה כן נעשה קמצן וכלם החסר והכל, זה מה שקורה. אבל הנטייה הזאת היא רגועה, היא שקיטה, למה? כי יכול להיות שבמשפחה או בסביבה באמת מקרינים ביטחון ואנרגיה, אבל לא שהיא נעלמת לגמרי. בקיצור, אם נסתכל על כל הדברים האלו, ובנוסף, אני כבר נתתי דוגמה למחקר, שנגיד איך אנחנו מקבלים החלטה, כן, לבחור בין תה לקפה, שיש איזה מנגנון פנימי, ועכשיו אנחנו לאט לאט חודרים. ודאי שזה צריך ללמוד, בשיחה אפשר לברר פה, רק על קצה מזלג, שיש איזה מנגנון, שעד שזה מגיע למודעות, שאני מבין שאני עכשיו בוחר קפה, יש איזה 6 שניות לפני זה, המנגנון הזה במוח, הוא כבר עשה את ההחלטה. זאת אומרת, איפה אדם? זה באמת שאלה איפה אדם. זה מעניין, אני פשוט לא יכול להראות לך את המחקר הזה. אותו המדען הוא ככה מעניין שואל את עצמו, איפה באמת אני? זאת אומרת, מישהו כבר יכול לדעת 6 שניות לפני שאני מקבל החלטה. אני. זאת אומרת, אני זה מודעות. כנראה שאני, שאני מזדהה עם המודעות שלי. ממה שאני לא מזדהה זה לא אני בכלל.
אתה כאילו איזושהי אנטנה שמקבלת גל מאיזה מקום ורק מגלה את זה.
כן. למה זה חשוב שאנחנו מדברים כביכול על הדברים האלו, איך זה קשור? כי אם נלמד את הדברים האלו, אני חושב שפשוט נבין יותר קצת מה הטבע האדם, מה אפשר בכלל לצפות מהזולת, מה אפשר לצפות מעצמי, ואיפה פה הדברים האלו. זה דברים, זה לא פילוסופיה. אמנם שזה ככה, אבל זה כבר ממש מתחילים לראות שזה לא פילוסופיה, שזה באמת ככה. זאת השאלה, אני חושב שמקליפ מובן שכביכול אי אפשר לשנות את הגורל שלנו, וזה באמת, אנחנו פה לא רוצים עכשיו לדבר על המיסטיקות, אבל בסופו של דבר, אם הכל מושרש מראש, וגנים ומידע והכל, וסביבה משפיעה, אז זה באמת, האם אני יכול לשנות את הגורל שלו, שפשוט לא לדאוג ככה להמשיך כמה שנשאר וזהו.
ואם אנחנו לא משנים שום דבר, אז אנחנו כמו חיות, שכל אחד חי בצורה אינסטינקטיבית, שהכוח הטבע הפנימי מתפתח בנו והסביבה החיצונית וכולן, שני הגורמים האלה משפיעים עליי ואז אני לפי זה מתנהג ותמיד אני בוחר כביכול בכל מצב מה שנראה לי מה הטוב ביותר ובנקודות כאלה אופטימליות אני מתקדם בחיים בזה אני מתחיל וגומר את החיים שלי אין כאן בעצם שום דבר שזה אני אלא ברור שזה מנגנון שכך שומר על עצמו עד כמה שמסוגל וחי זמן מה
שואלים פה, בשביל מה נוצרה ההרגשה הזאת שכאילו כן יש לנו חופש בחירה?
באמת, זה מה שמבדיל את האדם מהבהמה, שהיא לא שואלת על זה. מי אני, מה אני, בשביל מה אני, מה היהוד, מה טעם בחיים, ואם יש בחירה או לא, ולא חוקרת האם היא מנוהלת על ידי הטבע או לא, ויש פה עוד משהו שאני יכולה להוסיף או לא. אלה, חיה, האדם הוא מתפתח, לא גם כן מיד, למשך אלפי שנים, למצב שמתחיל לשאול. מי אני, מה אני, בשביל מה, למה, וכל החיים האלו, זה התחלנו לשאול לא מזמן, לכן התפתחה הפסיכולוגיה, ורק ב-100-200 שנה האחרונות אפשר להגיד שהשאלות האלו מטרידות את האנושות, כי באמת אנחנו התחלנו לגלות, ובמיוחד ב-100 שנה, כן, ב-120, גילינו לפי הגנטיקה, לפי כל המחקרים האלו, שבאמת הכל נמצא בתוך האדם, וגם כן עם מחשבים, עם כל התפתחות המערכתית שאנחנו התחלנו לגלות, ראינו שבמה אנחנו שונים מאלו שנפעלים. אנחנו גם כן נפעלים, רק שיש לנו הרגשה כזאת שאנחנו כאילו חופשים. בוא נבדוק את החופש שלנו, בוא נבדוק עד כמה שאני חופשי. כי בהתאם לזה ישנה השאלה, האם אני יכול לדרוש מאדם שיתנהג אחרת? האם אם מישהו הרג את מישהו מגיע לו בית סוהר או איזשהו ענישה? אולי זה קיבל ככה, כמו שעכשיו ראינו מהקליפ. אם יש גורל, אין ברירה, הוא בכל זאת נתקע באוטו. אז איך אנחנו יכולים כאן להצטער על אדם אחד ולהעניש נגיד את הנהג מצד השני? וכו'.
זה שאלות גורליות שדווקא הרבה ארגונים שואלים את השאלות האלו, ויש לא מעט ויכוחים גם בבתי משפט ובארצות הברית. כן. זה באמת לא פשוט כל העניין הזה, כי מצד אחד כן צריכים להניש ולהגביל את האנשים. אני רוצה להמשיך ולהגיד שנגיד זה אולי בפסיכולוגיה יש לזה הסבר שבסך הכל במשך 2 מיליון שנה קיימים בני אדם, ורק מלפני 30,000 שנה משהו התפתח באותם בני אדם שהוא התחיל להכיר את עצמו. ואז אנחנו קוראים לאדם הזה הומו סאפיינס, שהוא האדם החושב, שהוא התחיל איכשהו להכיר את עצמו. ככה אנחנו מבינים שבהמה היא לא מכירה את עצמה, אין לה מודעות עצמה, שהיא חיה, שהיא מת, משהו כזה, אלא אינסטינקטים רק. אז כמו שאם סביר להניח, לא יודע, אני לא רואה את המחקרים, סביר להניח שאחרי 30,000 שנה שאותו הומו סאפיינס גם כן מתפתח לזה משהו, שהוא גם מתחיל לשאול את עצמו איפה החופש בחירה, כי גם שם אין חופש בחירה, אז אולי יכול להיות שאנחנו באיזושהי תקופה שאנחנו נגיע לזה.
גם עכשיו יש על זה הרבה ויכוחים, אבל בפילוסופיה עדיין אין לזה שום דעה ככה. ואני מכיר את כל המחקרים האלה, השאלה היא אחרת. אנחנו, בצורה הרגילה, אנחנו לא מוצאים באדם שום יסוד לבחירה חופשית, לפעולה חופשית, ואפילו איך להתקרב לזה.
כן. אז אני אסכם אולי 4 גורמים האלו שלמדנו עכשיו. אז מדובר על הגורם הראשון שזה מצא, משהו כזה יסוד, כמו מידע.
מה שכאילו נמצא בטיפת זרע.
כן, מידע פוטנציאלי, כן, בטיפת זרע, כמו שמתפתח, כמו שאנחנו יודעים, שנגיד כך וכך חודשים הוא צריך להיוולד, מאיפה אנחנו יודעים את זה? זאת אומרת, זה כבר מושרש הכל בתוך הזרע, וגם תכונות שלו, מצבע שערות ועד עיניים ועד, כמו שאמרנו, תפיסות גם כן אפילו, אפילו פוטנציאל לתפיסה מסוימת. וכמובן שבגיל 14 יש לו נגיד התבגרות, גיל התבגרות, שכן הוא מתחיל לרצות מין וכל מיני דברים כאלו. זאת אומרת, מאיפה כל הדברים האלו? זה הכל מושרש, ברור לנו. זה דבר אחד. עכשיו, קוראים עוד 2 גורמים שהם גורם שזה תכונות משתנות ותכונות לא משתנות. אז נגיד אני יכול לקחת תכונות לא משתנות, זה כמו נגיד אותו קמצן, כן? אז זה יישאר קמצן. רק מה שכן, התכונה הזאת יכולה להשתנות בהתאם לסביבה, יכולה להשתנות, כמו שאמרת, גם להפוכה, לפזרן, או לקמצן יותר או פחות, בהתאם לשוב, בהתאם לסביבה. ועוד גורם, כאילו גם כן סביבה, וגורם זר, שזה במקרים החריגים, כמו נגיד מצב חירום. אז אם לאדם יש גם כן נטייה, אם כבר נמשיך עם אותו קמצן, אז במצב של משבר הכלכלי, ואדם, התכונה הזאת יכולה באמת ככה לצאת ולהפריע לאדם ולהיות בולטת מכל השאר התכונות. אז זה פחות או יותר 4 גורמים שבסופו של דבר אנחנו רואים שהגורם שאנחנו עכשיו נדבר עליו זאת הסביבה, שזה גורם העיקרי שיכול להשפיע. אליי, למה אנחנו מדברים על דברים כאלו? כי כשאנחנו מדברים על החיבור אנחנו צריכים להבין שאותו חיבור, שזה עשה כל שינוי יחס לזולת, שאנחנו לומדים, מנסים, שזה לא סיסמה, אלא מנסים ללמוד את זה, הוא גם כן תלוי בחברה. זה לא שאני עכשיו עושה מדיטציה, אני רוצה להתחבר עם כל העולם, או עם לא יודע מי.
או אם אנחנו נקשור את זה עם המצב הנוכחי.
כן.
שזה ודאי שמתגלגל אלינו, ואנחנו לא יכולים לעשות בזה כלום. אנחנו מחפשים על ידי מה אנחנו יכולים לצאת ממנו. כן? איך אנחנו סוף סוף נשבור את כל השרשרת הזאת שאנחנו נמצאים ממבצע למבצע, ממלחמה למלחמה, האם אנחנו יכולים באיזושהי צורה לכוון אותה למצב הרצוי. אז זה ודאי שאם זה הכל בגורל, אז בוא נשב ונחכה מה שיהיה, מה שיקרה יקרה, ואם אנחנו בכל זאת יכולים לשנות, אז בוא נמצא דווקא אותו מרכיב היחידי המיוחד והנסתר יכול להיות, כי לא כל כך נראה לי עין בינתיים, שעל ידו אנחנו יכולים כן לשנות את הגורל
שלנו. כמו שאני מבין, יש 2 תפיסות. יש תפיסה אחת שזה גורל, שזה פחות או יותר
חלק. יש גורל העיוור, כן.
כן, חילונים, ככה, אז אין מה לעשות. פשוט צריך להתמודד במה שיש ולעשות מה שצריך, בלי שום חשבון אחר. יש תפיסה דתית שאומרת, זה הכל מהבורא, צריך להתפלל אליו. ואז הוא כמובן ששולח את זה, אין ספק שמישהו אחר שולח, כי זה אין עוד מלבדו, אז הוא ישנה את זה, ושם זה יותר פשוט, יותר ברור מה קורה. גם לפעמים יש הוכחות, הטילים לא נופלים בדיוק, פה ושם, איפה שאנחנו מתפללים, וכל מיני כאלו חיזוקים שבאמת עוזרים מאוד. יש משהו באמצע שאנחנו מנסים לברר באמת מה אפשר לעשות.
מזל טוב. נולדת. עכשיו אתה תגדל, תלך לגן, לבית ספר, תתגייס, תשתחרר, תקנה אוטו, בית, תתחתן ותקים משפחה. קריירה, הצלחה, נכדים חמודים, ואפילו פנסיה מוקדמת. במבט לאחור, ועם יד על הלב, תגיד, אתה חושב שיכול היה להיות אחרת? זה באמת אתה שבחרת לחיות את החיים בדרך זו? או שהדרך בחרה אותך?
אז פה דווקא אני עובר לנושא הבא, שזה החברה, ובתוך החברה יש שני חוקים. וחוק אחד, אנחנו כבר דיברנו על זה במפגש הראשון, שחוק אחד זה חוק קבלה, חוק טבעי שאני שומר עליו. באופן טבעי, ברור לי שכמה אני צריך לקבל מהחברה, כמה אני צריך לנצל אותם, אני מודד את זה, בצורה אוטומטית גם כן, אני מודד את זה, וככה אני משתמש בכולם. ואם אני משתמש קצת יותר, אז מגבילים אותי, סוגרים אותי באיזה מקום. וחוק השני, שזה חוק השפעה, כמה אני צריך לתת לחברה, איך אני צריך להתייחס אליהם, מה אני צריך לחשוב עליהם, אף אחד לא לימד אותי. זה דווקא מאוד מעניין. אני זוכר שלמדתי בבית ספר, אין כזה דבר שמישהו לימד אותי איך להתייחס לאחרים. קצת כמה פעמים בילדות אמרו לי, אל תרביץ, תתנהג טוב עם ילד הזה, וזה הכל. זאת אומרת, זה כאילו, אתה יכול להסביר את זה, מאיפה זה? למה לא מלמדים את האדם דברים הבסיסים, איך להתנהג אחד כלפי השני? הרי זה באמת מדע, איך צריך להתנהג, מאיפה אני צריך? זאת אומרת, יוצא שאני מתנהג לפי מה שבא לי מבפנים, מהגנים שלי, מה שקיבלתי, מאותה סביבה שאני גדלתי. אם אני גדלתי בסביבה שנהוג שם להרוק, אז אני עורק, כמו זבובים אני עורק, אין לי בעיה.
אפשר גם להגיד פה שמצד אחד לא מלמדים אותנו, מצד שני הסביבה זה הדבר הכי דומיננטי בחיים שלנו, כל כך חשוב לנו להיות מקובלים, חשוב לנו שיאהבו אותנו, חשוב לנו להסתדר, וזה גם אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו בחיים שלנו, ועדיין אף אחד לא מלמד אותנו איך לעשות את זה בצורה הכי טובה.
דווקא בעזה, הסביבה, מה עושים שם? מה אנחנו מצפים מהם? שהם איך הם התנהגו כלפינו, הם שם, מה הם לומדים? ברור.
השאלה למה אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו ואת עצמנו איך להתנהג בסביבה, כי קודם כל אנחנו לא יודעים חוקי הסביבה. לכל אחד יש דעה משלו. זה לא חוקים שאנחנו רואים אותם מהטבע. זה לא חוקים מוחלטים. איך שבא לו כל אחד מפרש. וכל אחד חושב שהוא צודק בזה. כלפי חוקי פיזיקה אתה לא יכול להביע דעתך שזה נכון או לא נכון, זה טוב או רע.
יש כוח משיכה,
זה מוחלט,
ברור.
זה מוחלט, זה נקרא הטבע. וכאן, בחברה האנושית, אנחנו נמצאים במצב שזה נקרא נסתר. נסתרים החוקים האלה. יש חוקי הסביבה, בטוח. ולפי זה שיש בכל זאת חוקים בפסיכולוגיה שלנו הפנימית. אבל כמו שאנחנו לא יודעים מי זה האדם שבאנו, ממה הוא מורכב, איזה כוחות הנפש יש לו, איך הוא מתנהג בכל מקרה. זה מערכת כל כך גדולה, וזה בעיה היא שזה מערכת שאני נכלל אימה, אני נמצא באותה דרגה. אם אני לומד, דומם, אני מסתכל למעלה ולומד. כן, מיקרוסקופים, טלסקופים, כל מיני דברים. כן, צומח, אני גם כן לומד, הוא נמצא תחתיי. אני יותר חכם, יותר למעלה ממנו, חי. אני גם כן כמו וטרינר, או כמו ביולוג, לא זואולוג, לא חשוב איך. הכל נמצא תחתי. אדם, אם לא הגוף, גוף זה חי. האדם, זאת אומרת, הפסיכולוגיה שלו, התפיסת המציאות שלו, הכל המורכבות הזאת בין בני אדם. אנחנו קודם כל יכולים ללמוד את זה רק מהדוגמאות, מכל מיני מקרים, מהפרקטיקה שבינינו, לא בתור חוק. לא בתור חוק. כי חוק נקרא מה שאני קובע מלמעלה, ואני רואה שכך זה מתנהג. לכן לא פסיכולוגיה, לא פסיכיאטריה, לא סוציולוגיה, כל הדברים ששייכים לאדם ולחברה של בני אדם, לחיבור בין בני אדם, זה לא מדע. ויש לנו עם זה בעיה. לכן אנחנו נמצאים בחוסר אונים כאן, כביכול. אם אנחנו לא היינו משתמשים בכוח החברה כדי להוסיף לנו עוד מרכיב אחד, שזה השפעת הסביבה על האדם, שאנחנו ננהל את זה. כן? אז לא היה לנו שום אפשרות בכלל להבין מי אנחנו, מה אנחנו, איך מתנהגים, מה עושים. היינו ממש חיות קטנות מוקות. והיציאה יכולה להיות רק בזה שאנחנו נבין שחייבים לאזן כוחות הרעים בכוחות הטובים. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים ללמוד מהטבע. לכן שאלת מה החוק העיקרי שבטבע. חוק העיקרי זה איזון. ואותו אנחנו לומדים מדרגות יותר נמוכות. תמיד צריכים ללמוד מתחתון נלמד עליון. איך זה בדרגת הדומם, בדרגת הצומח, בדרגת החי. אז אותם הדברים נביא אותם לחוקי החברה האנושית, קודם כל. אז בטוח שאנחנו לא טועים, שזה יהיה גם בדרגה שלנו, בדרגת היחסים בינינו, אותם החוקים כמו ששם. וחוקים שאנחנו לומדים אפילו בחומר הדומם, הכי בטוח שאנחנו רואים, כן? זה החוק של ההשתוות, חוק של השינוי, שהוא חוק של האיזון, זה העיקרי, שפלוס ומינוס בכל מקום, לחצים, חום וקור וכל, נמשכים לאיזון. ואם יש איזון, יש הרמוניה בין שתי כוחות, לא כוח אחד, בין שני הכוחות, אז זה מביא לרוגע, זה מביא למצב הסטטי. אנחנו לא סטטים, אנחנו מתפתחים, לא כמו דומם, קצת כמו צומח ועוד יותר כמו חי ועוד יותר בדרגת המדבר, בדרגת האדם. אבל לפחות מלכתחילה אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו שומרים על האיזון בין כל הכוחות בחברה האנושית, ובכל רגע ורגע אנחנו שומרים על איזון ביניהם, הם יכולים להשתנות. כוח שלילי וכוח חיובי, כוח קבלה שאנחנו רוצים מכל אחד, וכוח נתינה שאין לנו, אבל נגיד שאנחנו נקבל אותו, כן? נפתח בנו, שיש לנו איזושהי אפשרות לפתח אותו. נגיד שאנחנו נאזן את האדם, שהוא יהיה מאוזן בפנים, בכל הרע שלו וטוב שלו, וככה יתייחס מעצמו לאחרים. כן? וכל פעם יהיו לו שינויים פנימיים. אנחנו נצטרך כל פעם ללמוד את הדברים האלה כל הזמן, וללמד את האחרים וללמד את עצמנו איך להיות באיזון בכל רגע ורגע. ואז חברה האנושית היא תתפתח ותגדל בצורה טובה. זה מה שאנחנו לומדים מהטבע.
אם הבנתי נכון, זה שאנחנו מדברים על חיבור, נגיד אני רוצה להתחבר עם אורן, זה אומר שהפירוש הוא כזה אמור להיות, שאני מאזן איתו את היחסים שלי, כמה כן. אני מקבל ממנו, מתשומת לב עד לא יודע, דברים חומרים, וכמה אני נותן לו, תשומת לב שלי, וגם פיזי אם זה מגיע לזה. אז זאת אומרת, זה נקרא איזון, זה נקרא שאני מחובר. אז זה ברור לי שאני מחובר עם אדם אחד. לא ברור לי איך אדם מחובר לכל החברה. כמו שפה מדובר על זה שאני צריך לאזן את היחסים שלי עם החברה. כמה אני מקבל מחברה וכמה אני נותן.
מאוד פשוט. מאוד פשוט יוצא. אחרי כל המחקר ואחרי כל מה שאנחנו רואים בעולם, אנחנו צריכים לחלק את עצמנו לשני דרגות. חצי-חצי. חצי מאיתנו, חצי התחתון, זה החיים שלנו כחיות. גוף חי, חייב להתקיים, ואז אנחנו צריכים לתת לו מה שהוא דורש, זה אוכל מן משפחה, לכל אחד ואחד, בצורה רציונלית, ולדאוג שזה יהיה לכולם בצורה שווה. אם אני דואג שלכל החברה, נגיד בגבולות המדינה שלי, יהיה הכל אותו דבר.
כבר זה מפחיד.
רגע. אתה מדבר על קיום חוקי הטבע, לפחות בדרגת הדומם. אז זה בעצם קיום החוק. שלכולם יהיה שווה, באופן שלו, שווה הכוונה היא כמה שאדם צריך כדי להתקיים. אנחנו לא הולכים ובודקים אותו, אתה צריך 3,000 קלוריות או 2,000 קלוריות ביום. לא. אלה פחות או יותר, אנחנו אומרים שזה, הבהמה שלו צריכה להיות מסופקת בקיום הרציונלי. כן? נורמלי ככה, אופטימלי. זהו. האדם שבו, זאת אומרת, כל העודף של התשומת לב שלי, חוץ משאני ואם אני דואג לאחרים, קודם כל, והם דואגים לי, אני מפסיק לדאוג על הגשמיות שלי. אני מפסיק לדאוג על הקיום הבהמי הזה. בטוח שלא יחסר לי כלום. כי כולם דואגים לכולם. המערכת כך בנויה. עכשיו השאלה היא כך, מה אנחנו עושים עם העודף? לפי כל המחקרים, מספיק לנו לעבוד עד 10% באנושות, כדי לספק לעצמנו כל מה שאנחנו צריכים. בשפע ולכולם. כדור הארץ מוכן להכין אותנו וממש לספק לנו את הכל. כל היתר אנחנו צריכים להשקיע, לא בזה שאנחנו מוסיפים לכל אחד ואחד חומריות, אלא לכל אחד ואחד, אנחנו מספקים הרגשת החום, ביטחון, חינוך, הדדיות. זאת אומרת, כל היתר הזמן ומאמצים שלנו, הם צריכים להיות רק איך לגדל את החלק האנושי שבנו, החברתי שבנו, לא הבהמי. ואז בצורה כזאת, אם אנחנו נמצאים מאוזנים בחברה, בזה אנחנו נרגיש את עצמנו באמת בהשלמה, בהשלמה.
יש לנו הרבה מחקרים דווקא על זה, שדווקא אדם המאושר דווקא בחלק הזה שקראת לו חלק האדם, זאת אומרת, ממשפחה, מיצירתיות,
קודם כל אתה לא חושב,
מפילנטרופיה,
לא התנדבות. חושב על קיום עצמו, של עצמו. כי בטוח שהכל יש. זאת אומרת, אתה מתנתק בכלל מהחיים שלנו בעולם הזה. כי כל הדאגות שלנו עכשיו, מה חסר לי, מה יש לי ומה לא, מה עוד עשיתי, למה עוד לא קניתי ולמה לא סיפקתי, כל הדברים האלה אנחנו צריכים לסדר, שזה השירות שלנו הדדית לכולם, אף אחד לא מרגיש בזה שיש לו דאגות. אתה מבין לאיזה גן עדן אתה כבר נכנס? ועוד אתה מוסיף בזה בחום וההשפעה ואהבה לאחרים.
אני מבין, אני לא יודע איך לעשות את זה, אנחנו לומדים, אבל...
מתי שאתה תדע, אני מזמין אותך, תיקח את המשפחה שלי, אנחנו נהיה פיילוט, אני מביא לך את המינוס שלנו החודשי, ואת המשכנתה, אתה תדאג להם, ואני איתך זורם בחום,
בקשר... טוב, שמישהו ידאג לנו שיהיה שווה לכולם.
אז אני מוכן, מתנדב, תרשמו כבר ברשימה של הממתינים, אני מוכן להיות
משפחה... הלכת את הרעיון הזה.
משפחה ראשונה, כן, שהם עובדים, מצא את החמה, עצי את הנשמה,
לא נוכל את ההודשים. שהם ממש חסרי בית ואוכל, ישמחו לרעיון כזה.
כן, רק צריכים לעבוד על זה.
ודווקא כמה מאות או לאלפי אנשים, שהם, יש להם כל ההון, של 80% של ההון ב-20% של האנשים, אני לא חושב שהם ישמחו, ודווקא הם שולטים בנו. לכן אני לא יודע איך זה קורה בדיוק. איך הם יחלקו את
ה... על הביצוע עצמו אנחנו יכולים
לדבר. אבל כרעיון, בסדר.
זה לא כרעיון. זה מה שאנחנו למדנו מדרגת הדומם ומדרגה יותר נמוכה ואיך לעשות אותה דוגמה בחברה האנושית.
אבל בכל זאת, נגיד, אם לאורן יש 4 ילדים, אז הוא יקבל מזדה 5.
לא, זה ללא ספק.
ואני, יש לי אחד, מזדה 2.
לא, כל אחד, אף אחד לא בודק. אנחנו שוב, אנחנו לא אומרים שאתה נמצא באיזשהו גבולות והגבלות. אנחנו אומרים ש... כולם צריכים לחיות איזושהי צורה פחות או יותר שווה. והעיקר שבזה שאתה דואג לאחרים ואחרים דואגים לך, אתה מפסיק לחשוב על זה. זאת אומרת, אתה מתחיל להרגיש את עצמך כל כך מסופק ומלא, שאין לך דאגות עם זה שיש לי קצת פחות או קצת יותר או קצת שונה ממישהו אולי ומשהו אולי. כי זה מתנטרל. על ידי המחשבה הדדית על האיכות.
אמרנו את זה מהמפגש הקודם, שזה לפי הטבע שלנו, שאם אני מסופק בדברים הבסיסיים האלו, כמו שאמרת, אז אני רק מתפנה לחשוב על החברה. לפני זה אני לא מסוגל. אם אני מוטרד מזה שאין לי מה, כמו שאמרת, מינוס 20 ואין לי דברים בסיסיים, לא מסוגל לחשוב על איזה חברה זה, זה רק מרגיז אותי, האמרות האלו, להתחבר וזה.
יש פה שאלה של אביבית, אתם מדברים פה הרבה על זה שלאדם יהיה מספיק כסף לחיות בצורה נורמלית?
לא, לא מספיק כסף, זה לא עניין של כסף, זה אפילו אין כסף. זה יש לאדם חובה לתרום לחברה, זמן שלו, מאמצים שלו, וזהו, למה כסף? למה מספיק כסף? אנחנו עכשיו דואגים, נגיד, בגבולות ארץ ישראל, לסדר את עצמנו בצורה שווה. מה שהיה חסר בקיבוצים, חינוך. חינוך הנכון. אבל צורת החברה הייתה צורה הנכונה. נו, אז מה?
אני רק אסיים את השאלה שלה, שהיא אומרת שמרגיש שיחס טוב אליי, אם זה חיוך, או שחושבים עליי, מאוד עושה לי טוב. ייתכן שזה חלק מחיבור, או ששוב אני דואגת לעצמי בצורה לא מאוזנת?
לא. אנחנו צריכים להביא את הדאגת הציבור לאדם, שהוא לא יוכל לדאוג לעצמו. אדם דואג לעצמו אם הוא מרגיש שלא דואגים לו. אם דואגים לו, הוא
מפסיק.
או זה החוק הטבע. זהו, ואז אנחנו צריכים בצורה כזאת לחייב את האדם לא לדאוג לעצמו. ובצורה שמתייחסים עליו, צריכים להשפיע עליו כך שהוא ידאג לאחרים.
היא שואלת פה גם כן, דיברתם על השפעת הסביבה, מה זה סביבה?
כל הגורם שבא מבחוץ, אבל כאן אנחנו מדברים על סביבה, זה השפעה מאורגנת, מכוונת, שהיא באה לאדם, שוב, א', כדי לנטרל לו דאגה על עצמו, כדי להביא אותו לדאגת הזולת, כדי כל הזמן להחזיק אותו בצורה כזאת. כי האדם כל הזמן מתפתח ונמצא תחת כל מיני השפעות.
זה במצב קיצוניות. מתוקן, אבל היום אני נמצאת בסביבה, מה זה סביבה?
זה כאילו יש סביבה שהיא סביבה לא מאורגנת, כמו שאמרת, שזה תמיד משהו פועל עליי, או כן. מבפנים או מבחוץ. ויש סביבה סלקטיבית שאני כבר בוחר, כמו שלילדים, אני אומר, זה תראו, זה לא... לשם תלחוץ, זאת אומרת, אני כבר בונה סביבה לפי ערכים שאני רוצה לתת להם. אז אני, כאילו, אני בעצמי בונה, או לעצמי סביבה, או לילדים. אז זה הסביבה.
הייתי רוצה להוסיף על השאלה שאתה מעלה בעניין לקבל, לתת, איזונים וזה. אני לא כל כך יודע למקם בתוך סדר היום שלי, כאדם טיפוסי, אני לא יודע למקם בתוך סדר היום שלי את כל הפעולות האלה שאתם, שעכשיו אתה מציג עם סימן שאלה כמה לקבל מהחברה, כמה לתת. אני אומר, אני בן אדם, אבא לארבעה ילדים, עובד באיזשהו מקום עבודה, בארגון מסוים, מהבוקר עד הערב. חוזר בערב הביתה, ארוחת ערב עם הילדים, לימודים, עזרה וכן הלאה, קצת עם אשתי הולך לישון. מחר אותו דבר, אני לא יודע איזה חיים אחרים יש לכם, שיש לכם הרבה הרפתקאות, כמה לקבל, כמה לתת. אני מקבל משכורת בסוף החודש, וממנה לוקחים לי מיסים. מבחינתי, ההשתתפות שלי כפרט בחברה הישראלית, זה הארגון שבו אני עובד והמשרה המסוימת שאותה אני עושה. מתוכה מפרישים לי את כל המיסים שכל אזרח במדינה צריך לשלם, זה מה אני נתתי. נתתי את הזמן שלי מהבוקר עד הערב, חוזר מאוחר הביתה, נתתי את המיסים שלי. מה אני מקבל? לא יודע בדיוק מה אני מקבל, אף פעם גם לא חשבתי על זה לעומק. יש איזה שעוד מיסים לעירייה, יש מפה, יש משם, מכל מקום לוקחים מני מיסים. מה אני מקבל? יש לי ארבעה ילדים, מקבל איזה קצבה מינימליסטית שלא מספיקה לי לקנות להם לחם אפילו לארבעתם מהמדינה. אני מקבל שירותי ביטחון, נגיד עכשיו היה לנו מלחמה, אז המדינה שומרת עליי, אני עושה מילואים וכן הלאה. זאת אומרת, אני לא רואה, כאילו, אתה מציג את זה כאילו ברשימה של מה אני מקבל וברשימה של מה אני נותן, יש איזה גמישות וחופש לעשות כל מיני דברים ורק בוא תלמד איך להאזן. אני לא רואה שם גמישות. זאת אומרת, זה הכל די פיקס, זה סגור, הרשימה של... ההשתתפות שלי, כאילו כפרט בחברה היא די ברורה.
מדברים על ההשתתפות שלך הרצונית. לא כספית, רצונית. בכמה אתה מוכן להשתתף בלב שלך לחיבור עם האחרים. ולא בכמה כסף, לא דורשים ממך כסף. לא דורשים אפילו מאמץ הפיזי. אולי אם כן, להעביר לפעמים איזה שיחה לאנשים או משהו, ככה בצורה חברתית, ככה לתרום משהו. אבל בעצם כאן מאמצים הם רק מאמצים אנושיים, פנימיים. כמה שאני מתייחס לאחרים, כמה שאני מקרין להם הרגשת החום וביטחון. כמה שאנחנו רוצים להיות יחד כאיש אחד בלב אחד. זה לא על ידי זה שאתה עכשיו עוד, 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 עוד מפיל עלינו איזה מס. זה לא מס.
אוקיי, אז טבע שלי לחשוב איך לעשות שיהיה לי טוב.
רק על עצמו.
שיהיה לי טוב.
כן, כן.
אחלה, מזדה איתו בלב ונפש. מאה אחוז אני איתך.
זה אנחנו בטוחים שאתה...
מה הלאה?
הלאה, כן. יוצא שהגישה הזאת היא גישה הרסנית.
הרסנית? כן. אני אומר לך שהיא גישה שהיא מחיה, אם אני לא אשוב מה יהיה טוב לילדים שלי, אתה תבוא תאכיל אותה, מי יבוא?
או.
שים אותי בבית סוהר על הזנחה.
זהו.
יפה, אז זה גישה היחידה שהיא רציונלית לחיים. אחרת אלא מה, אתה תבוא למדינה שאני אחיה אותך, אתה לא תלך להתפרנס, אתה תבוא לקחת מני קצבה.
יפה. אז אומרים כך, בעולם שמתגלה עכשיו כמערכת אינטגרלית שלא היה קודם, אלא שמתגלה עכשיו כך בצורה כזאת, אנחנו לא מסוגלים להמשיך להתנהג כמו שאתה אומר. זה היה נכון בחברה קפיטליסטית ובכל מיני חברות. זה היה נכון. אדם דואג לעצמו, למשפחה שלו, שומר על כל מיני הגבלות וחוקים, כן? ו... הוא באמת רוצה להיות אזרח טוב, לתת למדינה כל מה שצריך, כמו שאתה אומר, יש ביטוח לאומי, יש שירותי ביטחון, יש שירותים כאלו, 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 שירותי בריאות וכן הלאה, אנחנו אוספים את זה לקופה כללית שנקראת מדינה.
משלם את כל המיסים, לא מעלים מס, הולך למילואים. פה זה מתחיל ושם זה נגמר.
לא, זה, כן, נגיד.
כן.
אז כולם מסכימים לזה, בסדר גמור, יפה מאוד, אבל במצב הנוכחי, שאנחנו מגלים את עצמנו שפתאום משתנים החוקים. אנחנו כולנו היינו רגילים לחוקים הקודמים, שכל אחד אשר ישב בעיניו יעשה, פתאום אנחנו לא מסוגלים ככה לעשות, פתאום יש עוד דרישה, ואף אחד בעולם לא מבין אותה, מאיפה היא באה. אנחנו מגלים, העולם נעשה מקושר. כולנו מקושרים, כולנו מחוברים, כולנו תלויים זה בזה. מיום ליום התלות הזאת יותר ויותר. אנחנו נאלצים לקשר הזה סביב העולם. הטבע כולו משפיע עלינו. הפיננסים כולם משפיעים על כל אחד ואחד. המשבר הבריאותי, חיידקים, התפרצויות, הכל. העולם נעשה קטן. כולו משפיע עליי. והעיקר שבקשר הזה שמתגלה ההדדי, אני מתחיל להיות תלוי בכולם.
איך, אני אפילו על ילד שלו לא חושב בזמן עבודה, אבל על אשתי.
נכון.
אז מה, נכון לכל העולם עוד?
כן.
אז איך עושים את זה?
אז כאן אנחנו רואים עד כמה שהמערכת הזאת החדשה, דרגת האדם, היא נמצאת מעלינו. היא, 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 היא ממש לא בתוך הטבע שלנו, לא בתוך האגו שלנו, לא בתוך אותה, אותה מורשה ותרשה שקיבלתי מהמולדים ומחנכים ומכל הדורות, שזה משהו חדש לגמרי. לכן העולם שלנו עובר היום ממש מהפך הפנימי.
תראה, מצב דרמטי מאוד, מאוד מעגזב. כאילו, אני, יש איזה משהו, יש חוק בחברה, שאני חייב לעשות, לקיים את החוק הזה.
כן.
למה אני חייב לקיים? כי כך כותבים לי. צריך לבדוק. כך כותבים שבגלל שאני לא מקיים את החוק הזה, מזה כל הבעיות, שלי ושל כל האנושות.
כן.
עכשיו, עוד מצב מתווסף פה שאני לא יודע איך לקיים את זה, ואתה עוד אומר לי עוד יותר, אתה לא יכול לקיים. זאת אומרת, אתה חייב לחשוב, ואתה לא יכול לחשוב.
כן, למה אני רוצה להגיד?
אני לא רוצה לא לחשוב ולא זה.
חברים, אני אמרתי לכם את זה, ואני חוזר על אותו משפט. אתם יכולים לקיים את זה, אם אתם תקיימו את זה יחד עם הסביבה, בערבות הדדית, בתמיכה הדדית, שאתם עכשיו מסכימים בין 10, 15, חברים, או 10-15 אלף חברים, לא חשוב, כן? שאתם מסכימים להחזיק את התנאי הזה בצורה הדדית. אם מוכנים לזה, אתם תתחילו לחזק זה את זה, ואז זה יוכל, ואז זה, בלי שאתה תקבל תמיכה וחיזוק מסביבה, אתה לא תוכל לקיים את זה. על זה מדובר. אני עכשיו, המורה יוצא לפני כיתה, אני לפני ילדים שלי. לא מדובר על זה בכלל. מדובר על זה שיש תנאי מיוחד, שיש רשת, קשר לא מאוזנת בין בני אדם, והם צריכים להסכים לזה, שהם מאזנים את הרשת קשר הזה בכוח הטוב. כוח הטוב לא נמצא באף אחד מהם, כוח הטוב גם כן לא נמצא ביחסים שביניהם. הם צריכים לשחק שיש ביניהם כוח הטוב, לשחק אותו, ואז בהשפעת כל הסביבה על כל אחד, כל אחד יתרשם שיש כאן כוח הטוב. אם אנחנו כולנו משחקים כלפיך שאנחנו טובים ומשפיעים, אתה תתחיל ככה להתנהג. אתה רוצה או לא רוצה. זה נקרא חוק השפעת הסביבה על האדם. ואתה תתחיל להתנהג כמשפיע, כדואג. כך אנחנו פשוט נאפנט אותך. אנחנו נחייב אותך כך לעשות. במחויב, אם אתה נמצא בסביבה שלנו. לכן מה שאנחנו צריכים, לארגן סביבה, שכולם, כל חבריהם מסכימים לקבל את התנאי הערבות הזאת, אמנם שאין עדיין ביניהם לא קיים, אבל הם רוצים לקיים אותו. והם מסכימים, ומרגע זה והלאה, אנחנו מחזיקים את עצמנו, כולנו, בערבות. זאת אומרת שאני דואג לכולם שיהיה להם השפעה טובה ממני, וכך כל אחד מאחרים. ומציגים את זה, לא עושים את זה בעצנת לכת, במשהו, בנסתר. כל אחד מקרין לאחרים שהוא דואג לו, שהוא מחייך לו, שהוא טוב לו וכן הלאה. ההפך, שאתה בשביבה כזאת מרגיש שאתה לא מסוגל להתנהג אחרת. הם מחייבים אותך בזה כמו ש... יותר ממה שהיו נותנים לך מכות. יותר. בזה שמתייחסים עליך ככה טוב. אתה לא יכול לברוח מהם. זה במחויב. אתה במחויב מפסיק לחשוב על עצמך. אז צריכה להיות כאן סביבה של די הרבה אנשים שדואגים זה לזה, שמקרינים את הדאגה הזאת, שהם מבינים את הטבע האנושי, שמבינים מה שהם עושים, איך שהם בונים את ההשפעת הסביבה הקולקטיבית, המוח הזה קולקטיבי, הרצון הזה הקולקטיבי, חוכמת ההמונים הזאת, שהיא תשפיע על כל אחד ואחד, ושהיא משפיעה על כל אחד ואחד מה שאנחנו מייצבים, אנחנו כאילו בונים איזה קוליידר, איזשהו מקום עם הכוח עצום עליון, והוא משפיע עלינו, את הכוח הזה של החברה, והוא הופך אותנו למשהו חדש. הוא בונה בנו את החלק הזה שנקרא אדם.
את לא יודע במה זאת, אני לא מתעבר אליה. בכל אופן, אני רוצה שורי בית מהמפגש של היום.
כן.
הציבור הישראלי קשוב, הקשיב לדיון שלנו. אני נגיד לעצמי, רשמתי סיכום. אני צריך להתחיל לחשוב לא על עצמי והמשפחה שלי בלבד, אלא על טובת כולם. זה מה שדיברתם פה היום במפגש.
לא.
עכשיו השאלה, אם אתה יכול לתרגם לי לאיזשהו שיעורי בית.
לא נכון.
לא, זה לא נכון.
זה לא נכון.
אז מה כן?
לא, אל תחשוב, אל תכתוב, אני צריך לעשות. לא אתה צריך לעשות, אנחנו צריכים לעשות. אין אני.
מה אנחנו צריכים לעשות? נגיד עד למפגש הבא, זה תרגול מחשבתי לכל הציבור בארץ.
אנחנו צריכים לדאוג שיהיו בינינו דאגה הדדית, קשרים, חיבורים, תמיכה הדדית, להשפיע חום לזולת, להשפיע ביטחון לזולת, לזולת זה לכל החברים שאנחנו מסכמים להגיע לערבות הדדית.
כל הצופים שלנו עכשיו.
נגיד, כן. אבל שאנחנו מסכימים לזה ואנחנו נשמור על זה, ואנחנו צריכים להיות באיזשהו קשר בינינו. קשר אינטרנטי, משהו ששם אנחנו נחמם כל אחד את השני, שאנחנו נביע דאגה וחום וחיבור. מתוך זה כל אחד ואחד יקבל הרגשה חמה טובה, שפחות ירגיש את עצמו ויוכל למדוד עד כמה שהוא יכול להתעלות מעל עצמו באמת לדאגה לזולת. ועוד, וזה העיקר, אנחנו נתחיל לראות עד כמה שבחברה שלנו פתאום ישנם שינויים חיוביים. ועוד, עד כמה שהשכנים שלנו נרגעים. ועוד, עד כמה שהעולם נעשה אלינו ידידותי יותר.
אפשר לקרוא לזה
כניסוי? זה דברים שחייבים לקרות בצורה ממשית, תוך זמן קצר מאוד, ברגע שאתה עושה את זה, זה חייב להתפשט. אין לזה איזה זמן השעיה.
ותוך חודשיים רואים...
למה תוך חודשיים? תוך שבוע. זה לא חשוב, זה תלוי במה שאתה מקיים. ודאי שאנחנו צריכים להתרגל לדברים האלה, ללמוד, להכניס את הדברים האלה בסדנאות, בכל מיני פעולות שאנחנו נבין על מה מדובר, עד שאדם מתרגל לרעיון הזה, מתחיל לממש אותו, אבל זה ממש עניין של כמה שבועות.
כמה אנשים צריכים להשתתף בניסוי הזה? הרי אנחנו לא שולטים בכל העם, אני לא יכול להכריח אותם. כמה? נגיד 100, 200, אני יכול להביא 200 חברים, אולי לחלק לשלם כסף, שהשתתפו בניסוי כזה.
רצוי כמה שיותר. כי העוצמה היא יותר גדולה.
אבל מינימום, יש איזה מינימום?
מינימום זה...
כל הצופים שלנו עכשיו, למה להפחיד? כולם, אנחנו ביחד עושים את התרגיל הזה עד למפגש הבא. כולם בזה.
אני הייתי גם רוצה לפנות אליהם, שאולי יחשבו על כללי משחק, או שיש לך לתת לנו כללי משחק.
כל הכללים זה חוקים מהטבע, אין לנו מה לחשוב. זה המשחק שהוא נמצא בתוך הטבע.
אז אתה תביא רשימה...
אנחנו לא מוצאים שום דבר מעצמנו. זה הכל לפי החוקים המוחלטים שאנחנו רואים אותם, איך שזה בטבע קורה. בדומם צומח וחי, לומדים דרגת המדבר.
עם הגל הזה אנחנו נתגלגל החוצה מהמפגש שלנו היום, כי הזמן נגמר. תודה לך, טל מנדלבאום, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, רחלי לייטמן, מיכאל סנילביץ', ועד המפגש הבא בקורס ערבות, שיהיה לנו כל טוב ובהצלחה.